ערב טוב. פתחנו בשבוע שעבר חוץ מהמאתיים, בירושלים אומרים מאתיים, לא עברית מאתיים. פתחנו בפרקי אבות בדרכנו בשנה שעברה, והפקנו במשנה הראשונה של משה קיבל תורה מסיני, ומכוחה אני מבקש להיכנס לפרק השני, לפרק שלנו השבוע. ובהמשך למשנה ראשונה ביקשתי לעסוק במשנה היחידה הנוספת במסכת אבות חוץ מפרק א', שבה מדובר על תנא שהפתיחה היא בזה שהוא קיבל ממישהו. פרק א' כולו מלא בפלוני שקיבל מפלוני. נכון? כל זוג מקבל מהזוג הקודם. אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק, ואחר כך יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן קיבלו מהם, ואחרי זה כל זוג עד הלל ושמי. שם אני מזכיר רגע את המבנה, שם אחרי הלל ושמי ממשיכים לשושלתו של הלל, רבן שמעון בן גמליאל, ופתיחת הפרק השני, רבי אומר, רבי יהודה הנשיא, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם, וכך הלאה. ההיגיון של הסדר ברור, מהלל ושמי ממשיכים במשפחת הלל, שהיא משפחת הנשיאות, שהאחרון בתנאים לבית הנשיאות הוא רבי, רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, נצר להלל הזקן. בפרק ב' מופיע עוד תנא אחד יחידאי בכל המסכת, שמופיע אצלו הפועל לקבל, חוץ מבפרק א', והוא רבן יוחנן בן זכאי. אבל אצלו זה מוזר עוד יותר. רבן יוחנן בן זכאי מקור אחד קיבל מהלל ומשמי. מיד נראה מה הוא היה אומר, אבל הפתיחה הזו היא חשובה. רבן יוחנן בן זכאי, שנעסוק עוד מעט בדמותו, הוא התנא היחיד שנקרא רבן והוא לא מבית הלל, כלומר הוא לא משושלת הנשיאים. רבן זה תואר נשיאותי, רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל. רבן יוחנן בן זכאי הוא לא מהמשפחה, והוא רבן, הוא נשיא. הוא הנשיא, כזכור, שמעביר אותנו מירושלים ליבנה, שמעביר אותנו בחורבן עם הבקשה מאספסיאנוס, תן לי יבנה וחכמיה, שעוד מעט נגיע לזה. אבל רבן יוחנן בן זכאי הוא התנא היחיד, וזה אין גם בפרק א', שמופיע שם על אדם אחד שקיבל משניים. יש לנו שניים שקיבלו משניים. כל זוג מקבל מהזוג הקודם, וזה המבנה, צריך לדעת. המבנה של פרק א' הוא יוסי בן יועזר נשיא, יוסי בן יוחנן אב בית דין. וכך הלאה. יהושע בן פרחיה, ניתאי הארבלי. הלל, שמי, שמעיה, אבטליון, כל אחד מן הזוגות. יש נשיא, יש אב בית דין, והם משמשים שניהם בשני תפקידים. רבן יוחנן בן זכאי הוא נשיא יחיד, פעם ראשונה אחרי הלל. והוא מקבל משני הרבנים ביחד. ואנחנו הרי זוכרים מי זה הלל ושמעי. ואם יש מחלוקת שרוצים לתאר, מתארים מחלוקת של הלל ושמי. כשאני רוצה לתאר מחלוקת שהיא לשם שמיים, נבחר דווקא את זאת של הלל ושמי. ויש לפנינו דמות אחת בכל המסכת הזאת, שהיא גם הלל וגם שמי. זו דמות מרתקת. היא הדמות שמעבירה אותנו בניין לחורבן, מירושלים ליבנה, ומקימה את הישיבה ביבנה. היא תהיה יסודה של הישיבה אחר כך בארץ ישראל ואחר כך בבבל. אולי של הישיבה הלאה, באלפיים השנים הקרובות. וראש הישיבה הראשון הזה, הנשיא הראשון הזה, הוא האיש היחיד שאנחנו מכירים שמקבל מהילל ומשמיים. ולמדנו בשבוע שעבר באריכות את פירוש המושג קיבל. קיבל זה לא מסר. קיבל זה הפך להיות הוא. משה קיבל תורה מסיני. זה נהיה הוא וסיני דבר אחד. ורבן יוחנן בן זכאי הוא גם הלל וגם שמאי. הוא היה אומר, אחרי ההקדמה הזאת, האמירה של רבן יוחנן בן זכאי נראית משונה קצת. היא לא קשה. הקושי הוא, מה החידוש הגדול? יותר ממה החידוש הגדול. הרבה מאוד תנאים, גם לא נשיאים, מופיעים במסכת אבות עם מימרות הרבה יותר מרתקות על פניהם, הרבה יותר מחודשות, וגם עם הרבה יותר ממימרה אחת. רבן יוחנן בן זכאי יהיה כתוב מיד במשניות הבאות, היו חמישה תלמידים, רבי אליעזר, רבי יהושע וכו', כל אחד מהם אמר שלושה דברים לפחות. אבל הרבי הגדול אומר דבר אחד. זה דבר אחד שנראה, לכאורה, חידוש מאוד פשוט. ואנחנו התרגלנו במסכת אבות לפגוש את ההוא היה אומר, הוא היה מה שהוא אמר. ואנחנו צריכים להבין איך המשפט הבא מהווה לגבינו את רבן יוחנן בן זכאי הגדול המעביר אותנו מירושלים ליבנה. מה הוא אמר סך הכל? אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. פשוט. בעברית, למדת תורה הרבה, אל תהיה בעל גיא ועכשיו. אל תשביץ הרבה. הבנתי. עיקרון חשוב, אין ספק. זהו. זה נגמר העניין. הלל רבו, עד עכשיו כבר הספקנו ללמוד איתו 7 או 8 משניות. הוא ראה גולגולת שצפה על פני המים, והוא אמר את העניינים של אל תפרוש מן הציבור, והוא אמר להיות מתלמידיו של אהרון, והוא שמי רבו אמר רק משנה אחת, אבל הוא לימד שם עשה תורתך קבע אמור מעט ועשה הרבה, הוא לימד והיא מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. כל מה שלימד רבן יוחנן בן זכאי, שחי 120 שנה, ונמסר לנו במסכת אבות, בתור התנא היחיד שקיבל מהלל ומשמי, שאם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצר. מי מאיתנו לא יודע שלכך נוצרת? רש"י מסביר מיד במשנה במקור 2, כי לכך נוצרת, הדיבור השני, לשם כך יצאת לאוויר העולם. כי דכתיב היי ערב, היי בוקר, יום השישי, מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, שאם אין מקבלים ישראל את התורה, יחזיר העולם לתוהו ובוהו. נמצא עכשיו שחובה גדולה מוטלת עליו, ולא בטובה הוא עושה. דבר באמת חשוב. אדוני, שאתה זוכה ללמוד תורה הרבה, אל תיקח על עצמך כל כך הרבה פריבילגיות. זו חובתך. העולם צריך את זה. העולם עומד בזכות זה. בסדר. זה עיקרון שמלמדים אותנו כל התנאים. זה המסר של רבם של חמשת התלמידים שעכשיו יתחילו להימנות. רש"י, אגב, שמרגיש בבעיה, אומר בדיבור הראשון שלו במקור 2, שמתאים לו לרבן יוחנן בן זכאי להיות האיש שאומר את זה. אל תחזיק טובה לעצמך לומר כך וכך למדתי, וראוי אני שיכבדוני הבריות, ולפי שלא הניח בעולם לא משנה ולא מקרא שלא למד, לכן היה אומר כן. באמת מופיע על רבן יוחנן בן זכאי, יש עליו ביטוי מפורסם במסכת סוכה, ש80 תלמידים היו לו להילל הזקן. הוא הרי קיבל גם מהילל וגם משמי. אז 80 תלמידים היו לו להילל הזקן, קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי. גדול שבכולם יונתן בן עוזיאל, זה הגדול שכל עוף שהיה פורח עליו מיד היה נשרף. דיברנו על זה פעם. ומה זה הקטן שבכולם רבן יוחנן בן זכאי? אמרו עליו שלא הניח לו מקרא ולא משנה, ויודע ביי ורבה משלי שואלים, השכלה כזאת ואומנות כזאת וכל מה שיש. אז אומר רש"י, הוא למד תורה הרבה, הוא דמות שיכולה להגיד מה זה נקרא למד את התורה הרבה. והוא לא יחזיק טובה לעצמו. איך אומרת עליו הגמרא? שזה רבן יוחנן בן זכאי, שמעולם לא קידמו אדם שלום בשוק. ואפילו לא נוכרי בשוק. אז מתאים בדמות, באישיות, מסר גדול. אבל איך זה מביא לידי ביטוי את האישיות על כל מה שהיא באה ללמד אותה? בכותרת השיעור כתבתי אב לחוכמה ואב לדורות. כך מספר הירושלמי במסכת נדרים, אני אומר בעל פה, ששמונים תלמידים, שוב, הירושלמי זה מופיע בווריאציה אחרת, ששמונים תלמידים היו לו להילל הזקן, ופעם הילל חלה, ונכנסו כל שמונים התלמידים לבקרו. ורבן יוחנן בן זכאי היה הקטן שבכולן, אז הוא היה בחצר. והסתכל עליהם הלל, ואמר, היכן רבן יוחנן בן זכאי, קטן שבכולם, שהוא אב לחוכמה ואב לדורות. כך הוא קורא לו, רבו. איפה האב לחוכמה ואב לדורות הזה? ואיפה זה בא לידי ביטוי באמירה הזאת? אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נותר. לקבל מהילל ומשמי, זה מחייב אותנו קודם כל לזכור מי הם הילל ושמי בקיצור מוחלט. כי עסקנו בהם. בקיצור מוחלט מוחלט. ואני רוצה להתעסק בהילל ושמי רק בפן אחד. הילל ושמי כמלמדי תורה וכמלמדים את לומד התורה על היחס שלו לתורה ולציבור. הרי על מה מדבר רבן יוחנן בן זכאי? על הנושא הזה. אם למדת התורה הרבה, אל מי הוא פונה? אל לומד התורה, אבל אל לומד התורה שלמד תורה הרבה, זאת אומרת אל לומד התורה שהוא יודע הרבה תורה, תלמיד חכם של תורה. אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת. איך אמר רש"י? אל תאמר ראוי אני שיכבדוני הבריאות. הלל ושמי קיבלו מהם מקור חמש. הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, למדנו בפרק הקודם באבות, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אל מי הוא פונה? אל האדם שקרוב לתורה. והוא מבקש ממנו, מצווה עליו, דורש אותו, להיות מה? מקרב לתורה. כבר הדגשנו הרבה פעמים, לא אוהב את הבריות על מנת לקרבן לתורה. אוהב את הבריות, נקודה. ומקרבן לתורה, נקודה. שמאי מה אומר לגבי התורה שלי הלומד? שמאי אומר, מקור חמש במשנה הבאה, עשה תורתך קבע. בדרך כלל מסבירים עשה תורתך קבע שהתורה תהיה אתה, כולך. רש"י מביא שני הסברים. מקור שש. שני הסברים שאני רוצה שילוו אותנו כל השיעור. עשה תורתך קבע, הסבר א', שלא תהא קובע עיתים לתורה, אלא כל היום תעשנה עליך קבע. תהיה רציני. תורה זה כל היום כולו. מה זה עשה תורתך קבע? לא פרקים פרקים. אל תקבע עיתים לתורה. כתוב ששואלים אדם כשהוא מגיע למעלה אם הוא כן קבע עיתים לתורה. זאת אומרת שלפי פירוש זה אל מי מדבר שמי? אל אותו תלמיד חכם. שעושה את כל יומו קבע של תורה. פירוש א'. פירוש ב' עשה תורתך קבע, נוסח אחר, תקבע לך עיתים ללמוד. כל יום, ד' פרקים, או ה'. בדיוק היתך. מה זה עשה תורתך קבע? עשה תורתך קבע. זו פנייה אל בן התורה. שאומרת לו, אל תקבע עיתים לתורה, אלא עשה את כל יומך, תעשה עליך קבע את התורה. אין לך שום דבר אחר בעולמך? או שזו פנייה שאומרת, תעשה הרבה דברים, אבל 4 או 5 פרקים ביום תקבע לך לתורה. שמאי והלל הם שני רבותיו של רבן יוחנן בן זכאי. הלל מדבר על לומד התורה בפנייה שלו אל הציבור. הוא מצווה אותו במשניות האלה בפרק א' ובפרק ב' על תפרוש מן הציבור, מקרבן לתורה. שמאי מדבר על עשה תורתך קבע. תורה שהיא קבע מזכירה לנו את אותו סיפור מפורסם על הלל ושמאי, המקבלים את אותו אחד שבא ללמוד תורה כשהוא על רגל אחת. רגל אחת זו ארעיות. זה המושג רגל אחת. רגל אחת זו מציאות. רגל אחת זו מציאות שהיא האנטי-קבע. יכול להיות אדם שקובע עיתים לתורה, אבל זה קבע. כי זה עיקרו. רגל אחת זה בדיוק ההפך. זה כזה רגל אחת. זה לא רציני. שמאי לא יכול לסבול רגל אחת עם תורה. הוא דוחה אותו באמת הבניין שבידו. הלל אומר לו את מה שהוא אומר לו, מאן דהלך שמי לחברך לא תעביד, זה כל התורה כולה, ואידך פירושה. איך מקבלים גם מהלל וגם משמאי? זה מסובך לעשות את שני הדברים יחד, אולי זה בלתי אפשרי בכלל. המסקנה שם של הגמרא בשבת, זה לעולם יהיה אדם מנוותן כהלל ואל יהי כשמאי. אבל רבן יוחנן בן זכאי שבא ללמד אותנו את היחס בין לומד התורה לבריות, הוא מקבל גם מהלל וגם משמאי. כדי להיכנס לזה, צריך להיכנס קצת לבעל השמועה עצמו. איך אומר הירושלמי, כל העוסק בשמועה צריך שיראה כאילו בעל שמועה עומד לנגדו. מי זה רבן יוחנן בן זכאי? סיפור אולי המרכזי ביותר על האיש, שחי 120 שנה על פי חז"ל. אנחנו מכירים עוד דמות תנאית אחת כזאת, רבי עקיבא. יש ביניהם המון דמיון, המון שוני, המון ניגוד. הם לא חיים באותו דור. רבי עקיבא הוא כבר תלמיד של תלמידיו. רבי עקיבא הוא תלמידם של רבי אליעזר ורבי יהושע. אגב, שני התלמידים הראשונים של רבן יוחנן בן זכאי הם רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע. למדנו פעם את הוויכוחים ביניהם, את הנורו של אחנאי, את המהפכה ביבנה. רב לייזר הוא בית שמאי ורבי יהושע הוא בית הלל. הרבי היה גם הלל וגם שמאי. התלמידים כבר זה או הלל או שמאי. רבי עקיבא גם כן מגיע לעולם שמם, כשמיתים כולם במלחמה, והולך לדרום ומעמיד 5 תלמידים. רבי שמעון, רבי מאיר, 5 תלמידים מעמיד רבן יוחנן בן זכאי כדי לקיים את העולם, ו5 תלמידים מעמיד רבי עקיבא. ורבי עקיבא הוא התנא היחיד שמעיד לחלוק קשה מאוד על המהלך ההיסטורי לכאורה החשוב ביותר שעשה רבן יוחנן בן זכאי. על הבקשה הגדולה של רבן יוחנן בן זכאי מאספסיאנוס שיצא מהחומה, תן לי יבנה וחכמיה, אמר רבי עקיבא את הפסוק, מישיב חכמים אחור, ודעתם יסכם. נורא והיום. היה לו לבקש, תן לנו עוד הזדמנות. עזוב את ירושלים ולך מפה. ורבן יוחנן בן זכאי דורש את יבנה. ובהחלטה הזאת של רבן יוחנן בן זכאי, מתהפך את ההיסטוריה, ומרכז הכובד עובר מירושלים ליבנה. צריך להבין את החלק ההיסטורי ברגע, אבל אני רוצה להגיע בעיקר למה מתרחש פה מבחינת היחס של תורה בריאות. זאת הממרה של רבן יוחנן בן זכאי. בואו נחזור לצורך העניין רגע לחלק הזה בגמרא, לחלק ההיסטורי הזה של רבן יוחנן בן זכאי בגיטין. הגמרא במקור 7. היא חלק קטן מתוך גמרא ארוכה במסכת גיטין, שמתארת בהרחבה איך מוציאים התלמידים רבי אליעזר ורבי יהושע ותלמידים אחרים את רבם רבן יוחנן בן זכאי מירושלים, בתוך ארון, תוך כדי סיכון גדול, ושם בנס גדול נושא חן רבן יוחנן בן זכאי בעיני אספסיאנוס, ואספסיאנוס אומר לו, באי מיני, מקור 7, דאתן לך. בקש ממני בקשה אחת, מה שאתה מבקש שאתן לך. אמר לי רבן יוחנן בן זכאי, תן לי יבנה וחכמיה, אבל זה לא הסוף, ושושילתא דרבן גמליאל, ואסוותא דמסיין לי לרבי צדוק. תרגום, תן לי יבנה וחכמיה, אומר רש"י, מקור 8, שלא תחריבנה ולא תהרוג חכמיה, אני הולך להיות ראש הישיבה שם, ושושלתא דרבן גמליאל, זאת השושלת של הלל, של רבן גמליאל, כדי שתישאר השושלת של המלכות. רש"י, שושלתא דרבן גמליאל, משפחת הנשיא, שלא תהרגם, שלא תכלה שולטנות בית דוד, ואסוותא דמסיין לי לרבי צדוק. רבי צדוק היה איש צדיק בירושלים ש-40 שנה התענה. 40 שנה הוא מנבא את החורבן ומזהיר את אנשי ירושלים, ולא שומעים אותו. והוא חולה מהתעניות האלה. ומה שיש לרבי יוחנן בן זכאי לבקש זה את הישיבה ביבנה, את שושלת המלכות, ורופא מטעם השלטונות צמוד לרבי צדוק. רש"י, רופאים תן לי מאנשיך שירפאו את רבי צדוק שלא היה יכול לבלוע אוכל לפי שנתקצרו מאב בתעניותיו. אלה הבקשות, צריך להבין אותם. הוויכוח הגדול של רבי עקיבא בן הדור המאוחר עם רבי יוחנן בן זכאי הוא ויכוח שמן הסתם מתנהל גם באותו רגע אצל רבי יוחנן בן זכאי בינו לבין עצמו. רבי יוחנן בן זכאי קובע כאן קביעה קשה מאוד. הוא מקבל את חורבנה של ירושלים, הוא מודע לזה שמרכז הכובד השלטוני המדיני כולו עובר ליבנה, הוא הולך להקים סנהדרין ביבנה, הוא גם משנה את צורת הישיבה של הסנהדרין. יש לזה משמעות. סנהדרין הייתה יושבת מלמדת המשנה בחצי גורן עגולה, אבל ביבנה יושבים בקרן. קרן ביבנה. איך מלמדים חז"ל? וכי קרן היה שם? אלא אילו שורות שורות של תלמידי חכמים. לראשונה נוצר מבנה של בית מדרש. הטענה של רבי עקיבא היא טענה קשה. אתה מבטל בעצם את הסיכוי לעצמאות מדינית, למלחמה על כל מה ששייך למערכת של מדינה, של כלכלה, של פוליטיקה, ואתה הולך למקד עכשיו את הכל במרכז רוחני גדול שאתה הולך להקים ביום. בדרך כלל זו הנקודה שרואים אצל רבן יוחנן בן זכאי. אני מבקש היום לגעת בנקודה נוספת. אבל לפני כן על הנקודה הזאת, זה אולי הפשט הגדול באותו סיפור מרתק שמופיע כאן במקור 9. מקודם אמרנו בעל פה מה קרה כשחלה הלל ובאו תלמידיו. סיפור ממשיך הרבה שנים אחר כך. כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, מספר את הגמרא במקור 9, נכנסו תלמידיו שלו לבכות. כיוון שראה אותם, התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש חזק, מפני מה אתה בוכה? והוא אומר להם שם, ודילגתי על המקור פה, על חלק ממנו, מקוצר מקום, הוא אומר להם שהוא בוכה מפני שהוא הולך לפני מלך מלכי המלכים לדין. מה הוא היה עושה אם הוא היה הולך לפני מלך בשר ודם לדין? ומה זה ללכת לפני מלך מלכי המלכים? אבל אז הוא מוסיף תוספת, ולא עוד, אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של גיהינום ואחת של גן עדן. אחת של גן עדן ואחת של גיהינום. ואיני יודע באיזו מוליכים אותי, ולא אבכה. עד כדי כך, רבן יוחנן בן זכאי, 120 שנה, אב לחוכמה ואב לדורות, באמת? אני מבין שאתה חושש מאיזו שורה תקבל בגן עדן. יש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהינום. כל כך קיצוני. אמרו לו, ממשיכה הגמרא, רבינו ברכינו, אמר להם, יהי רצון שתהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. תלמידיו זה התלמידים מהישיבה. הבשר ודם זה הבריות שעליהם מדבר כל היום רבן יוחנן בן זכאי. שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו תלמידיו, עד כאן? זה כל מה שיש לרב לברך אותנו, שנראה מהשמיים כמו מבשר ודם. אמר להם, ולוואי, גם זה הרבה. תדעו, כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם. בשעת פטירתו אמר להם, פנו כלים מפני הטומאה, והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. חזקיה המלך בא ללוות אותי עכשיו. תכינו כיסא ותפנו כלים מפני הטומאה. מה זה חזקיה המלך נכנס פה עכשיו? גן עדן, גיהנום. הרב קוק בניתוח מרתק אומר, אני אומר אותו על פה, רבן יוחנן בן זכאי לא ישן דקה אחת מאז ההחלטה הנוראית ההיא אצל אספסיאנוס. יש לפעמים החלטות היסטוריות שאתה צריך להחליט החלטה שאם היא נכונה זה גן עדן, ואם היא לא נכונה זה גיהנום. אין אפשרות לשם. יש לפעמים החלטות שהן כל כך קשות, שאו שרבי עקיבא צודק, או שרבן יוחנן בן זכאי. ומגיעים התלמידים האלה מיבנה, גדולי הדור, רבותיו של רבי עקיבא, ובאים אל הרבי בן המאה ועשרים, ושואלים אותו, מה אתה מרגיש עכשיו? והוא אומר להם, יש לי שני דרכים, ואני לא יודע לאיזו אני הולך, או גן עדן, או גיהנום. לא יודע. ואז מבפנים, מבפנים, הוא רואה פתאום דמות אחת מרחוק. את חזקיה מלך יהודה. האבא של חזקיה היה אחז וחזקיהו המלך עושה מהפכה רוחנית בעם ישראל קשה מאוד. בימיו אין תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא יודעים הלכות טומאה וטהרה. הוא נועץ חרב בבית המדרש חזקיה המלך וקובע שמי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב. פייתי מאוד. והוא מעביר את העם שרק אתמול שלשום התעסק בבמות של אחז, בעבודה זרה, בשפיכות דמים, בכל לכלוך שיש בירושלים, לממדים אדירים של רוח. אבל איך אומרת, איך אומרים הפסוקים מיד? זה הכל בעל חשבון. פתאום מה שאתמול היה שווה 1,000 גפן ב-1,000 כסף, הופך להיות שמיר ושי. המצב הכלכלי יורד. יש בעיות, סוגר את השילוח. יש בעיות ביחסי חוץ קצת. יש אופוזיציה, יש קואליציה. רבן יוחנן בן זכאי אומר, אני לא יודע אם אני הולך לגן עדן או לגיהינום, ופתאום הוא רואה דמות אחת נוספת שהתעסקה באותה בעיה. גם היא ניסתה להעביר את הכל למרכז כובד רוחני. גם היא העבירה את הכל על חשבון 1,000 גפן ב-1,000 כסף, לבית המדרש של חזקיהו. וחזקיה המלך בא ללוות את רבי יוחנן בן זכאי. אולי הוא בא ביחד איתו לפני כיסא הכבוד, שיכריעו בין שני הדרכים. והוא רואה אותו את מלך יהודה, והוא אומר להם, פנו כלים מפני הטומאה, והכינו כיסא לחזקיה המלך. ההתלבטות הזאת של רבן יוחנן בן זכאי, היא לא רק התלבטות שמלווה אותו כל ימיו. היא הכרעה היסטורית שהילל ברוח קודשו כשהוא רואה אותו בחצר ושואל איפה הוא נמצא, הקטן הזה שבכולם, קורא לו אב לחוכמה ואב לדורות. רואה בו את הכוח הזה שמעביר עכשיו חוכמה לדורות דורות. אבל בחלק הזה של הניתוח לא נצא ידי חובה. חייבים להיכנס לנושא נוסף שאליו לדעתי לא נוגעים כמעט בכלל. הוא משמעותי מאוד. רבן יוחנן בן זכאי לא רק מעביר את מרכז הכובד המדיני ליבנה. הוא אגב גם מתקין תקנות שמבטאות את זה מיד. הוא למשל מתקין תקנה שתוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת, לא רק במקדש, אלא גם בבית דין ובראש ובראשונה ביבנה. אנחנו מבינים מה המשמעות של התקנה הזאת מבחינה חברתית. ירושלים עוברת ליבנה. בהחלט אפשר לראות את התקנה שעכשיו ישבו שורות שורות ולא כסנהדרין וחצי גורן, אולי כאיזושהי זהירות מרומי, שלא יגידו שאנחנו לגמרי לגמרי שולטים ויש לנו מערכת רגילה משפטית. אבל עובדתית זה לא נכון, המערכת ממשיכה לשפוט. ביבנה. אבל כל זה לא יספיק. כל זה לא יספיק אם לא נראה ברבן יוחנן בן זכאי עוד נקודה אחת, שהיא לדעתי מרכז הכל. רבן יוחנן בן זכאי יוצר בפעם הראשונה דבר בעייתי מאוד. הוא מקים ישיבה. זו מילה קשה ומסובכת. ישיבה. מה פירוש הוא מקים ישיבה? גם אברהם אבינו מקים ישיבה. הוא מקים ישיבה שלא נמצאת במרכז העשייה המדינית הציבורית. הוא מקים ישיבה שיושבים בה שורות שורות ומתחילים ללמוד בה. תמיד עוסקים ברבן יוחנן בן זכאי שמעביר אותנו מאספסיאנוס, שמעביר את החורבן, שמלמד את התלמידים, אבל הרי התלמידים הם אלה שלוקחים אותו שם בארון ומוציאים אותו. מה היה רבן יוחנן בן זכאי כשהוא לימד בירושלים? ומה קרה לו כשהוא הגיע ליבנה? חז"ל מתארים את זה. מקור 11. דתניה. אמרו עליו, מקור 11, אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שהיה יושב בצילו של היכל, איפה זה? זה עוד בירושלים. שההיכל בנוי, נכון? והמקדש עומד על צילו, ודורש כל היום כולו. מסביר רש"י. אז בקיצור, איפה היה בית המדרש של רבן יוחנן בן זכאי? בצילו של היכל. מקום טוב. אנחנו נראה מיד ירושלמי שכתוב שהיו שם 480 בתי כנסיות ובכל אחד בית ספר ובית משנה בירושלים. וכולם היו קטנים יחסית למדרשו של רבן יוחנן בן זכאי שהיה בצילו של היכל. איזה מין ביטוי זה בצילו של היכל? היה לו בית שם גדול? איפה בדיוק בצילו של היכל? הרי לא יכול להיות שבנו שם בית, אסור. איפה הוא עשה את זה? רש"י, פילי פלאות. מקור 12 ברש"י. ההיכל גובהו 100 אמה. בית שני, גובהו 100 אמה. זה גדול מאוד. 50 מטר. וצילו, אם יש כזה גובה, אז צילו הולך למרחוק מאוד ברחוב שלפני הר הבית. נכון? אין שמש חזקה. ומתוך שרחוב גדול היה ומחזיק בני אדם הרבה, היה דורש שם. מפני החמה, שאין לך בית המדרש מחזיקן. היה תנא אחד שפיזית כמות התלמידים אצלו הייתה כזאת שלא היה בית שהיה יכול להכיל את זה, פשוט פיזית בעולם. לכן הישיבה שלו הייתה בצילו של אחד. הוא היה ראש ישיבה של הרחוב. הרחוב שלפני הר הבית, זה היה בית המדרש של רבן יוחנן בן זכאי. אין לך בית מדרש מחזיקם, הישיבה שלו פרצה את כל הקירות, את כל הגבולות. ביבנה הוא מעמיד 5 תלמידים. נכון, זה לא 5, 50. 100. ישיבה. כאן כל עם ישראל פה. צריך להבין מה קרה, התלמידים האלה שהולכים איתו מירושלים ליבנה, עוברים איתו את המהלך הזה הנפשי, מראש הישיבה של עם ישראל לראש הישיבה של האליטה הלימודית של עם ישראל ביבנה. זה מהלך קשה מאוד שצריך לקלוט אותו. ובית המדרש ביבנה יעבור זעזועים קשים מאוד סביב השאלה כמה תלמידים ייכנסו לבית המדרש. זוכרים את המהפכה הנשיאותית? רבן גמליאל, רבי אליעזר, רבי יהושע. רבן גמליאל יקבע מי שאין תוכו כברו לא ייכנס הנה. זה לא היה הנחת יסוד אצל רבן יוחנן בן זכאי שם בצל של ההיכל עם הרחוב בהר הבית. ואז יקרה מין מהלך אדיר והתפספו 400 ספסלים לבית המדרש. אבל אצל הרבה בירושלים לא היה בית מדרש שמחזיק, לא היו בכלל ספסלים, לא היה קירות. זה איזה מין ביטוי מופלא כזה, זה פורץ הכל. אגב, מה יש שם ברחוב שלפני הר הבית ליד הישיבה הזאת? יש שם את הר הבית, ויש שם את הסנהדרין, ויש שם את לשכת האוצר, ויש שם את הכהן הגדול, ויש שם את המלך. בית המדרש של רבן יוחנן בן זכאי זה בית המדרש של מרכז העצבים, של מרכז המדינה היהודית. במרכז, בצילו של היכל. חז"ל מתארים את בית המדרש הזה בירושלמי במקור 13. צריך להבין מה הולך להתרחש אצלו עכשיו כשהוא עובר ליבנה, ומה יכול להתרחש אצל התלמידים, ומה ההשפעות החברתיות שיכולות לבוא לעולם עם יצירת ישיבה שהיא מנותקת ממרכז העשייה. נגיע לזה עוד שנייה. ואמר רבי יהושע בן לוי, ירושלמי במסכת מגילה, שמצטט פסוק במלכים, וישרוף את בית השם זה בית המקדש, ואת בית המלך זה פלטין של צדקיהו, ואת כל בתי ירושלים אלו 480 בתי כנסיות שהיו בירושלים. ואמר רבי פנחס בשם רבי הושעיה, 480 בתי כנסיות היו בירושלים, מעניין המבנה הקהילתי שהיה שם. וכל אחת ואחת היה לה בית ספר ובית תלמוד. כנסת הולך עם בית הספר. בית ספר ובית תלמוד. בית ספר למקרא ובית תלמוד למשנה. וכולם עלה אספסיאנוס, על כולם עלה אספסיאנוס והכריז. ובסוף הפסוק כתוב, ואת כל בית הגדול שרף באש. מי זה בית הגדול? זה מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי. אגב, שמים לב, לא בית מדרשו, לא היה לו בית. זה מדרשו. של רבן יוחנן בן זכאי, ששם היו מתנים לו מתנים גדולותיו של הקדוש ברוך הוא. רבן יוחנן בן זכאי מגיע ליבנה, הוא עושה פלקט ענק בכניסה. בגמרא לא כתוב שהוא עושה פלקט ענק, כתוב יותר מזה. כתוב מרגלה בפומיו דרבנן דיבנה. מרגלית שגורה הייתה בפיהם של תלמידי החכמים של יבנה. וכך נאמר בה. אני בריאה וחברי בריאה. חברי מסביר שם רש"י העם הארץ. אני התלמיד חכם, מלאכתי בעיר, וחברי מלאכתו בשדה. אולי הוא ממעיט ואני מרבה, אבל כבר שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. בבית המדרש ביבנה לימד רבן יוחנן בן זכאי את תלמידיו את שני הפשטים של רש"י במה שאמר שמיים. אנחנו עושים תורתנו קבע בבית המדרש, וחברי בשדה שלומד 10 דקות וקובע עיתים לתורה ותורתו היא קבע והוא בשדה, עושה את תורתו קבע שם. בבית המדרש ביבנה תמונה סכנה אדירה. נוצרת אליטה של ישיבה שלא נמצאת ליד לשכת האוצר והסנהדרין ובית המלך והנשיא והצבא בירושלים. בזה פחות עוסקים, ולדעתי זו הבעיה. עכשיו יכולה להיווצר כאן חבורה למי שמחזיקים טובה לעצמם. התלמידים הגדולים האלה עמדו ליד הרבי שלהם כשהוא אמר את המשפט ההוא הגדול, תן לי יבנה וחכמיה. בעברית אחרת, על הכתפיים שלנו ההיסטוריה של העם הזה. לא ירושלים. אתם מבינים את האחריות של התלמידים שהולכים פה עם רבן יוחנן בן זכאי? אתם מבינים את הסכנה? איזו אליטה שיכולה חלילה להגיע כאן לאיזו שחצנות כזאת? אולי לאיזו מין חלילה פרזיטיות? שחבריי יעסקו בשדה, אני מציל את העם בבית המדרש ביבנה. ורבן יוחנן בן זכאי רועד, ובכניסה לבית המדרש הוא כותב, אני בריאה וחברי בריאה. ואם אני ארבה בתורה אבל לא אכוון טוב, חברי בשדה שווה פי 1,000 ממני, כי הממעיט שמכוון לשם שמיים טוב יותר מהמרבה שיש לו קצת לא לשם שמיים. בבית המדרש ביבנה יעבור כל יום זעזוע חדש. מה עושים פה בכינוס הזה? מצמצמים או מרחיבים את השורות? איך סוגרים את בית המדרש ומשאירים אותו אקסקלוסיבי? כדי שהוא באמת ישפיע השפעה סגולית גדולה על כל העם. אבל איך פותחים אותו? יש שלב כזה בהיסטוריה, יש הרבה פעמים שלבים כאלה בחיים, ואנחנו צריכים לדון עם זה לעצמנו, אולי לפעמים בחיים שלנו, שחז"ל קוראים להם בשעת המפזרין כנס. יש שלב כזה שבאמת באמת צריך עכשיו להתנתק קצת מהפיזור ומההשפעה הכללית וליצור בית מדרש כדי שלדורות תהיה בו תשובה גדולה. יש לפעמים צורך כזה, אבל צריך לדעת את הצורך הזה תוך כדי הסיכון האדיר המתמיד כל שנייה. האם עיניי נונסטופ נשואות אל הציבור ומהציבור? האם אני לא יוצר ניתוק על ידי הכניסה לבית המדרש הזה? האם אין כאן גם קצת קצת נגיעות, קצת יצר הרע, קצת משהו שיכול להפוך להיות חלילה פרזיטיות של קדושה? מתנתקים מהכל וכל הזמן חיים את הציבור. איך יוצרים בית מדרש כזה? אומרת המשנה, יש דרך אחת, צריך אדם אחד בהיסטוריה שהוא גם הלל וגם שמאי. זה פלאי פלאות הישראל. צריך אחד שמקים בית מדרש של שמאי והוא כל כולו הלל. ורק כך אפשר יהיה להיות, שומעים את הלל הזקן איך הוא קרא לו? אב לחוכמה. הלל עצמו אמר במשנה בפרק שלנו, מרבה ישיבה מרבה חוכמה. בשביל להיות אב לחוכמה צריך לסגור את הדלת, לשבת בספרייה הרבה זמן כדי להיות אב לחוכמה. אבל הוא גם אב לדורות. אב לחוכמה שנכנס פנימה, הוא כל הזמן רואה החוצה. שני דרכים יש לפניי. אחת לגן עדן ואחת לגיהנום. והוא כל הזמן רועד. אני יוצר כאן נתק, או יוצר כאן תלמידי חכמים שהם מעורבים בדעתם עם הבריאות. מה הולך להיווצר? דור אחר כך, בבית המדרש הזה ביבנה, כשתתרחש המהפכה, ויוציאו את רבן גמליאל מנשיאותו, כי הוא אומר שמי שאין תוכו כברו לא ייכנס. זוכרים? זה אותו דיון, לא שמים לב לזה. יבוא רבן גמליאל לפייס את רבי יהושע, נכון? זה אותו רבי יהושע שרבן גמליאל אמר לו, עמוד על רגליך, עמוד על רגליך, עמוד על רגליך. ויבוא רבן גמליאל לפייס את רבי יהושע, ואז תספר הגמרא את הסיפור הזה שהוא ארוך, והוא מובא כאן בקיצור מוחלט, פעם למדנו את כולו. מקור 14. אמר רבן גמליאל, הואיל והכי הווה, כיוון שכך היה, איזיל ואפייסי לרבי יהושע, ילך לפייס אותו את רבי יהושע, ציארתי אותו. כי מטה לביתי, כשבא לביתו, חזינו לאשיתה בביתי דין שחרן, ראה שכותלי ביתו, הקטלים, הקירות, שחורים. אמר לו, מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי אתה. רבן גמליאל. אמר לו רבי יהושע, אוי לו לדור שאתה פרנסו. שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים, במה הם מתפרנסים ובמה הם ניזונים. אנחנו שומעים את המתח. רבי יהושע אומר לרבן גמליאל, אתה מבין מה גורם את השיטה של מי שאין תוכו כברו לא ייכנס? עכשיו למדת שאני פחמי. שאלת אותי פעם איזה ערב שבת אחד, אולי אין לי כסף לשבת? עכשיו אתה לומד את זה? אולי היצירה הזאת של הניתוק, של הכינוס, של הריכוז, יוצרת סיכון חברתי אדיר? ורבן גמליאל מקבל את מה שהוא אומר, והגמרא שם ממשיכה, אמר לו, נעניתי לך, מחולי, נעניתי לך, מחולי. ועל המתח הזה מדבר רבן יוחנן בן זכאי, וכל מה שיש לו להגיד לעם ישראל בהיסטוריה זה משפט אחד. אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אתה ממלא את חובתך
לחברך בשדה את חובתו. ואתה תמלא את חובתך מתוך האחריות שאתה תתחנך אליה כל שנייה על המעורבות שלך בדעת עם הבריאה. רב יוחנן בן זכאי הוא אבי אבות הישיבה. הישיבה שנוסעים אליה מהבית לבולוז'ין. הישיבה שנוסעים אליה מירושלים ליבנה. הישיבה שהיא לא מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי, שכל עם ישראל נמצא בו ואין בו מקום. והוא בית הגדול בירושלים שאספסיאנו שרף באש. איך אמרו אדמו"רים? במשנה הראשונה במסכת אבות כתוב, העמידו תלמידים הרבה. פירוש הפשוט הוא להעמיד הרבה תלמידים. אבל יש לפעמים מצב של בעת המפזרים כנס. ואז החובה היא להעמיד תלמידים שהם הרבה הרבה תלמידים. העמידו תלמידים אולי מעט, אבל שיהיו הרבה תלמידים. שכל תלמיד יהיה הרבה הרבה תלמיד. אבל גם את זה מלמד רבן יוחנן בן זכאי, תוך כדי ידיעת הסיכוי. המהר"ל, ואני לא אכנס אליו עכשיו מתוך קריאה בגלל קוצר הזמן, מנסח בנתיבות עולם, בנתיב התורה, בניסוח היפה ביותר לדעתי, את האתגר שאנחנו נמצאים בו. יש גמרא במסכת עירובין שאומרת שתלמיד חכם צריך להיראות, היא מופיעה פה במקור 15, כתוב בפסוק במשלי, כי לוויית חן הם לראשיך, דברי התורה, לוויית חן לראשיך, וענקים לגרגרותיך. ענק זה שרשרת שנמצאת על הצוואר, גרגרותיך. דורש רבי אלעזר במקור 15, אם מיתים אדם עצמו כענק זה, האדם הזה זה התלמיד חכם, יא תראו, שרף על הצוואר, רף זה רפה, לא חנוק, רפה, זה נראה ואינו נראה. מה יש פה שני נתונים? זה רפה על הצוואר, וזה נראה ואינו נראה. רש"י שם מסביר למה זה נראה ואינו נראה, כי יש לו זקן. אז כיוון שיש לו זקן, אז לפעמים זה נראה ולפעמים זה לא נראה. תלמודו מתקיים בידו. ואם לאו, אין תלמודו מתקיים בידו. תלמוד חכם מעניין שיש לו שרשרת. ויש לו זקן, ותלמודו מתקיים בידו, אם הוא כזה, שמה? שזה רף על הצוואר ונראה ואינו נראה. אומר המהר"ל, בשביל להיות תלמיד חכם שתלמודו מתקיים בידו, אתה חייב שני דברים. אתה חייב להיות נראה ואינו נראה. והקשר שלך עם המציאות צריך להיות רע. מה פירוש? אם אתה באמת רוצה להתחבר לתורה, אין ברירה, חייבים להתנתק. אי אפשר ללמוד שאתה לא מתנתק לתורה. אי אפשר להתחבר לתורה שיורדת מן השמיים אם אתה כל הזמן נמצא בארץ. אתה צריך גם לעלות קצת לשמיים. נו, בשביל לעלות לשמיים צריך קצת לצאת מהשוק לפעמים. צריך קצת לצאת מהבריאות לפעמים. אין ברירה. אבל אם תצא מן הבריאות, אז בשביל מה תלמד תורה כדי להישאר מחוץ לבריאות? אז בשביל מה צריך אותך? תמיד חכם צריך להיות אחד כזה, אנחנו היינו קוראים לזה כמו דני דין. נראה ואינו נראה. הוא נראה, אבל כשצריך הוא לא נראה. הוא רף על הצוואר. הצוואר כאן משול לבריות, לעמוד השדרה, למה שעליו עומדים. הוא רף, הוא רפה שם. יש במהר"ל ביטוי מופלא. הוא צריך להיות מעורב בדעת עם הבריות. אבל לא אחד כזה שדעת הבריות מעורבת בו. תלמיד חכם הוא אחד שהוא מנותק. אבל כל הניתוק שלו הוא הדבר שהכי מחבר. אם הוא מנותק, והניסוק הזה גורם לו את חוסר היכולת להתחבר לכל בריאה בשדה. לא עליו דיבר. את זה מלמד התנא היחיד, שהוא לא מהזוגות, וכתוב עליו קיבל. ואיך למדנו קיבל? זה נהיה חלק ממנו. כמו שמשה קיבל את סיני, קיבל רבן יוחנן בן זכאי את הלל ואת שמאי. וכשהיו חייבים רגע אחד במציאות להשתמש בטקטיקה השמאית, ולהתנתק מהמרכז, ולהיכנס ליבנה ולסגור את הדלתות, ולהגיד מי שאין תוכו כברו אל ייכנס. היה צריך את מי שהוא גם הלל וגם שמאי, כדי שילמד את כל ההיסטוריה איך צריכה להיראות ישיבה ואיך אסור שיתראה. מה הם הסיכויים ומה הם הסיכונים. וגם בזה הוא כל ימיו מפחד. שני דרכים יש במה שאני עושה. אחת תוביל לגן עדן. השנייה חלילה חלילה איך. ובמתח הקבוע הזה נמצא ראש הישיבה של כל ראשי הישיבות מעולם. והוא בוחן כל הזמן. בבית המדרש יש גם את הלל וגם את שמאי. ואומר רק את המשפט האחד הקצר הזה. אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נותר. ערב טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, בנושא אב לחוכמה, אב לדורות, על דמותו של רבן יוחנן בן זכאי. השיעור הוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן.